אני מחכה שהשעון יראה 7:30. מישהו שמי שתיכנס לא תרגיש מאחרת. בינתיים אפשר לשבת בנוח, אפשר לשבת על הספסלים שבצד, אפשר לשבת על כיסא. אוקיי. אז ראש השנה בפתח, שנה חדשה, מעברים. דיברנו כאן כבר כמה פעמים, הזכרנו את הנושא של מעברים. סתיו חדש מתחיל. שנה חדשה. ואלה זמנים שאנחנו נוטים לאחל לעצמנו ולאחרים שנה טובה, איחולים לשנה טובה, מוצלחת, נעימה, מאושרת, או בגרסה הבודהיסטית, may all beings be happy. הלוואי שכולם מאושרים, נכון? אז אני אדבר קצת על הנושא הזה שנקרא אושר. אני קטועה? למה? דרמה סנגה. עובד? אוקיי. אוקיי, אז מהתחלה. ראש השנה בפתח. אז אני רוצה לדבר על הנושא הזה של אושר, וגם איך הוא קשור למה שאנחנו עושות ועושים כאן. אני רוצה להתחיל בעצם להביא משיחה של נזירה במסורת הטיבטית ששמעתי, והיא קוראים לה ג'ן קלסונג ניאמה, והיא פותחת את השיחה בשלוש שאלות, שאני רוצה להציג את השאלות האלה כאן. השאלה הראשונה מאוד מהדהדת את מה שאודליה שאלה אתמול, דבר ראשון בשיחה, וזה מה שלומכם, מה שלומכן עכשיו? לא צריך לענות בקול רם, רק נשים לב. היא שואלת, הנזירה הזאת, היא שואלת, are you having a good day? אבל להגיד day, יש לכם, אם עובר עליכם יום טוב בריטריט, ויום הרי זה, כל כך הרבה דברים עברו מאז הבוקר, נכון? יום זה המון המון זמן בריטריט. אני חושבת, זה כאילו, לחשוב שרק הגענו שלשום, זה כאילו לפני, נכון? לפני שבועיים הגענו. אני חושבת שבריטריט סופרים ימים, זה כמו שנות כלב. אז אני לא אשאל אתכם, are you having a good day? אני אשאל, איך המרגש עכשיו? איך את מרגישה? איך אתה מרגיש עכשיו? זאת שאלה מספר אחת. מרגישים טוב? מרגישים לא טוב? משהו באמצע? איך המרגש? שאלה שנייה זה, למה? למה אני מרגיש טוב? למה אני מרגישה פחות טוב? למה אני מרגישה איום ונורא? מה שהתשובה היא, למה? אני מרגישה כמו שאני מרגישה. זאת השאלה השנייה. השאלה השלישית היא השאלה שאמורה להיות הכי קלה לענות. איך אנחנו רוצים ורוצות להרגיש מחר? האם אנחנו מעדיפות מחר להרגיש טוב או לא טוב? שימו לב איזה תשובה עולה בפנים. ומה אם ביום ראשון? ומה אם יום שני? השלישי, השבוע אחרי זה. האם אנחנו מעדיפים להרגיש טוב או מעדיפות להרגיש לא טוב? ואני חושבת שהתשובה היא פשוטה, נכון? כולנו רוצות ורוצים להרגיש טוב כל יום, כל שבוע, נכון? יש מישהו או מישהי שענו, לא, אני מתכננת ביום שלישי הבא בשעה 12 להרגיש לא טוב. זה רצון אנושי מאוד מאוד טבעי, מאוד ראוי גם. לרצות להרגיש טוב, לרצות להיות מאושרים, מאושרות. ואנחנו רוצים שיהיה לנו יום טוב כל יום. ולא רק אנחנו, אגב, כל היצורים החיים, כל מי שחי רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש לא טוב, לא רוצה לסבול. אלה המילים של הבודה שאמר, אנחנו חולקות וחולקים עם כל היצורים החיים, המון במשותף, וזה אחד המרכזיים שבהם. כל יצור חי לא רוצה לסבול. כל יצור חי רוצה להרגיש טוב. אז אם יש לנו יום טוב או יום לא טוב, אם אנחנו מרגישות טוב או מרגישים טוב או לא טוב, במה זה תלוי? מניחה שהשמחה או לא, או משהו אחר. במה זה תלוי? ואני חושבת שזה תלוי במה ענינו על התשובה, על השאלה השנייה. מי זוכר את השאלה השנייה? זוכרים את השאלה השנייה? מה הייתה השאלה השנייה? למה? נכון. למה אני מרגישה עכשיו טוב, או אני מרגישה עכשיו לא משהו, או אני מרגישה עכשיו נהדר, או אני מרגישה עכשיו ממש גרוע, או אני מרגישה עכשיו שמחה. למה? ולרוב כששואלים אותנו, במיוחד ככה בחיים האמיתיים, בדיוק אמרתי היום בקבוצה שמצחיק אותי שאומרים החיים האמיתיים, כאילו שמה, מה שקורה כאן הוא לא אמיתי, לפעמים זה מה שקורה כאן מרגיש הכי אמיתי, והחיים שם נראים הזיה. אבל הרבה פעמים בחיים האמיתיים אנחנו חוזרים הביתה, שואלים אותנו איך היה היום, איך היה היום שלך, איך... בטוב, את לא בטוב. ויש לנו רשימה של סיבות ודברים להגיד למה היה לנו יום טוב, למה היה לנו יום לא טוב. מישהו הצבן אותי בעבודה, או מישהו, או אולי בעבודה נתנו לי פתאום קידום, או הראה לה ממפעל הפיס התקשרה. המסורת הבודיסטית ממשילה את המיינד כמו דגל שאף ברוח, מתנופף ברוח. והתנועות של הדגל במה הן תלויות? ברוח. הן תלויות ברוח. אז כשהרוח באה מימין, אז הוא אף לשמאל. כשהרוח באה משמאל, הוא אף לימין. כשזו רוח חלשה, הוא לא כל כך זז. כשהרוח חזקה, הוא מאוד מאוד סוער. ככה גם המיינד שלנו הוא מאוד מאוד תלוי בתנאים. וכשהדברים מסתדרים כמו שרצינו, אז אנחנו הרבה פעמים מרגישות טוב. כשסוף סוף הפסיקה המוזיקה, או כשסוף סוף התחילה המוזיקה חדשה, כשסוף סוף אני כבר לא נרדמת במדיטציה, או כשסוף סוף עברו הכאבים הפיזיים, אוי, עכשיו אבל התחיל המוח לקדוח ולטחון, אז כבר אולי היה עדיף שכאבה לי הרגל. אולי נגמרה התחינה בארוחת ערב. התחינה בעצם מעולם, אף פעם לא תיגמר בריטריט בתובנה. החלה נגמרה. יש לנו דברים בחיים שבאמת משפיעים. מצב בריאותי אולי. אני עכשיו כבר כמה חודשים מתמודדת עם איזשהו מצב בריאותי שהוא לא מסכן חיים, אבל הוא מאוד מגביל. מאוד לא נוח. ואודליה שיתפה שיש לה שני ילדים טינג'רים בבית. חלקכם צעירים בכדי להבין את גודל המאורה. אז כשדברים כאלה קורים, אפילו היה לי רגע נהדר ושלב ושקט במדיטציה, אבל פתאום מישהי על ידי מתחילה להשתעל, והופ, כל השמחה שלי וכל השלווה שלי הלכה, נעלמה. והמיינד שלנו כמו הדגל ברוח. אז הדרך הבודיסטית אומרת, סליחה, שכל עוד התשובה שלנו לשאלה מספר 2, ללמה אני מרגישה טוב או למה אני מרגישה לא טוב, תלויה בדברים חיצוניים, תלויה ברשימה של דברים, מה שנקרא people, places and things, אז האושר שלנו או השלווה שלנו הם מאוד שבריריים, הם מאוד פגיעים, הם מאוד לא מהימנים. למה? בגלל שלצערנו הרב, אנחנו לא יכולים לשלוט ב people, places and things. אנחנו לא יכולים לשלוט במי שיושבת על ידינו ומשתעלת, או במזג אוויר, או באיך הילדים מתנהגים, או באיזה ממשלה תהיה, או אם יש או אין מוזיקה ברקע. אז אם אנחנו רוצות ורוצים שהאושר שלנו והשמחה שלנו והשלווה שלנו יהיו פחות תלויים בתנאים המשתנים, ברוח שפעם היא חלשה ופעם היא חזקה והיא פעם ימינה ופעם שמאלה, אז אנחנו מתבקשים בעצם שני דברים צריכים לקרות. אחד, זה לא להשעין, או לפחות קצת פחות להשעין את האושר שלנו על הנסיבות החיצוניות. והנזירה הטיבטית הזאת משתמשת במונח שמאוד אהבתי. היא אומרת, אל תעשו, תפסיקו לעשות outsourcing לאושר שלכם. מה זה בעברית? מיקור חוץ. מיקור חוץ. אנחנו עושים מיקור חוץ, וכל מי ש... לי אישית אין לי סיון בזה, אבל אני חושבת שכל מי שעובד או עובדת בסיטואציה שיש מיקור חוץ, אתם יודעים מה הבעיות התמונות עם הסיטואציה הזאת, ואלה בדיוק הבעיות. אנחנו לא יכולים לשלוט במי שאנחנו תולים בו או בה, או בנסיבות, או בתנאים, את האושר שלנו. כאילו לקחת את השלט של מה קורה בעולמנו הפנימי, ולהפקיד אותו בידיים של מישהו, שלא בדיוק ממלא את החוזה של מה שאנחנו רוצים ממנו או ממנה. אז אנחנו, יהיה טוב, אנחנו קצת פחות נייחס את האושר שלנו ואת השלווה שלנו לתנאים חיצוניים, וקצת פחות נאשים כשאנחנו חווים ההפך מאושר או משלווה, אי אושר או אי נחת. ואולי הרעיון שקצת פחות להאשים הוא לא כל כך פופולרי, כי זה נורא כיף להאשים. זה גם זה הרגל, זה גם יש בזה איזושהי הנאה. אני מאוד אוהבת להיכנס הביתה, ואני רואה כיור מלא כלים. אני מאוד אוהבת להאשים את ענת, הבת זוג שלי. והרבה פעמים, מה שאודליה סיפרה על הפקק של המשחת שיניים, ואני קורא עם הכלים, אני יכולה להיכנס לראות את הכלים ולהגיד, שוב פעם ענת, לא בסדר, להאשים, ואז לזכר שהיא כבר שבוע באמת בסדנה שהיא מלמדת בחול, והכלים כולם שלי. אז כמו שאנחנו לא רוצים לייחס את האושר שלנו ואת השלווה שלנו לאחרים, ככה גם לא לייחס להם או להפיל עליהם את האי-נחת שלנו. וזה תרגול, זה לא משהו ש... הבנו, זהו, מהיום ו... כל עוד האושר שלנו, השלווה שלנו הם שבריריים, כל עוד אנחנו מאמינים שהעולם, זה התפקיד שלו, זה העבודה שלו לעשות אותנו מאושרות ומאושרים. זה כאילו... זה הג'וב דיסקריפשן של העולם, לעשות אותנו מאושרות. וכל עוד אנחנו מאמינות ומאמינים בזה, אנחנו במצב מאוד שברירי ומאוד תלותי במה שאין לנו עליו שליטה. אקהרט טולה, חלקכם ודאי שמעתם ומכירים, הוא אומר שלא רק ש... זה לא התפקיד של העולם לגרום לנו להיות מאושרים, אלא גם שהחיים הם כאן בשביל לאתגר אותנו. ככה הוא אומר, החיים בשביל לאתגר אותנו. ואם יש לנו ציפיות לא ריאליות מהחיים, אנחנו צפויים להתאכזב. ואנחנו רוצים שקט ושלווה, אבל האנשים סביבנו מעצבנים, והשכנים פחות נעים בעינינו, והבני זוג והבנות זוג לא שוטפים את הכלים, והילדים, לי אין ילדים, אבל אפילו הכלבה שלנו, יש לנו כלבה קטנה, יוצאת איתה לטיול בשדות, והיא מרחרחת מה שהיא מרחרחת, ומתחילה לאכול מה שהיא מתחילה לאכול. אני לא אכנס לפרטים גרפיים. ואני קוראת לה, והיא זקנה, ויש לה את התירוץ שהיא לא שומעת, אבל אני רואה שהיא מרימה את הראש, קולטת אותי, קוראת לה, ופשוט שמה עליי פס, אני אגיד, אני בשיחה דרמה, אז אני אגיד פס. ממשיכה לאכול משהו. וזה נורא מעצבן. וזמנים אחרים היא באה והיא שמה את הראש המתוק שלה על הבטן שלי, והיא מלקקת לי את הפנים. הופפולי לא אחרי שהיא אכלה מה שהיא אכלה. ואז אהבה, הלב פתוח, אהבה נשפכת. אבל דברים לא מתנהלים כמו ש... ביום רביעי, שזה היה באמת לפני 1,000 שנים, אבל זה היה רק שלשום. אני רציתי להגיע לפה ממש מוקדם, רציתי ככה מעברים, כן? רציתי את המעבר הזה לריטריט, להיות פה כמה שעות ככה בשקט, לפני כולם. ונכנסתי לאוטו מוקדם, ועוד לא התחלתי לנסוע, ופנצ'ר. לא תואם איתי. את כל מה ש... נשקפת שם עם הבגדים ככה יפים, שאני ריטרית, נשקפת מתחת, מנסה להרים את הג'ק, ועד שמחליטה שהמעשה הפמיניסטי זה לבקש עזרה מגבר. התקשרת לשכן, ואז לנסוע לפנצ'ריה וכולי, שהיו הפנצ'ריה של פרדס חנה נורא נחמדים, ולא הסכימו לקחת כסף. אמרו, חג שמח. אז דברים לא תמיד כמו שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו... אז אקהרט טולה אומר שהחיים כאן בשביל לאתגר אותנו. אבל למה? למה לאתגר אותנו? אז הוא אומר שרק על ידי האתגור הזה, אנחנו מקבלים את התמריץ ההכרחי למה? להתעורר. החיים הם כאן בשביל להאיר אותנו. שאנחנו, כאשר אנחנו מתחילות, מתחילים להתעורר לעובדה שחלק גדול מהאי נחת בעצם לא נובע מהסיטואציה, אלא ממה שאנחנו אומרות לעצמנו על הסיטואציה. כשאנחנו מתחילות להתעורר לעובדה ש-90% מחוסר הנחת נוצר על ידי התודעה, על ידי המיינד, זאת עשויה להיות חוויה מאוד מטלטלת, אבל גם מאוד משחררת. אני חושבת שזה יכולה להיות אפילו תגלית מעצימה, empowering, כי אוקיי, נכון שנלקח ממני תחביב מאוד מאוד יקר לליבי להאשים, אבל בעד זה קיבלתי, כמו בקלפים, שנתתי קלף אחד, קיבלתי קלף אחר, שאז אוקיי, אז יש לי את הכוחות, אני יכולה לעשות משהו. זה כבר לא תלוי בכל מה שהוא חסר שליטה. זה פה, אני יכולה לעשות עם זה משהו. אז אמרנו, דבר ראשון, זה להפסיק לעשות outsourcing של האושר ושל האי-נחת. ודבר שני, זה באופן אקטיבי לטפח את המקור של האושר ושל השלווה בתוכנו, באופן אקטיבי. והנה אנחנו מגיעים למה שאנחנו עושים פה. באופן אקטיבי לטפח את המקור של השלווה בתוכנו יחזק את המשאבים שבתוכנו, שיהיו פחות, אנחנו נהיה פחות תלויים במה שקורה בחוץ. זה לא זהו, אנחנו, זה יהיה אושר ושלווה שאינם תלויים בנסיבות, אלא שהם יהיו פחות תלויים. לפני משהו כמו למעלה מ-20 שנה היה באיזה עיתון מקומי בתל אביב אייטם על אושר באלף, וביקשו ממני לכתוב משהו, וכתבתי שהכותרת וכל הנושא היה אושר הוא מצב תודעה, וככה הסברים. זה לא היה כל כך פופולרי מה שכתבתי, אולי זה גם היום לא כזה פופולרי, אבל עושר ואי נחת הם מצבי תודעה. וזה יכולה להיות בשורה משחררת, במובן הזה שאם עושר הוא מצב תודעה, זה אומר שאת הגורם של העושר, את הסיבה לעושר, אי אפשר למצוא מחוץ לתודעה. נכון? זה make sense? אם הגורם לאושר הוא בתודעה, הוא במיינד, אם האושר הוא state of mind, ואם הגורם של האושר הוא במיינד, אז אי אפשר למצוא את הסיבות לאושר מחוץ למיינד. וזה מה שאנחנו עושות ועושים כאן בריטריט. אנחנו באים במגע ישיר, בלתי אמצעי, של התקרבות, של חקירה, של חשיפה, של גילוי, של הגורם לאושר ולאי אושר. ואנחנו, יש מי שמשווה קורסי ויפאסנה לניתוח לב פתוח, או לניתוח מוח. אנחנו, hopefully, לא ללובוטומי, אנחנו חוקרים לעומק, ממש כמו באמת, כמו בניתוח, אנחנו יורדים לעומק וחוקרים בתוכנו, בתוך הנפש, בתוך התודעה, בתוך הלב, וכל הזמן ברמות יותר ויותר מעודנות, ברזולוציה יותר ויותר מעודנת. מה גורם לי אושר, מה חוסם את האושר, ואנחנו מטפחים ומטפחות את התודעה היותר שקטה, היותר שלווה, היותר יציבה. אז זה פחות מה שקורה לנו, זה פחות אותה רשימה של דברים שאפשר להגיד כשחוזרים הביתה בערב, בגלל זה וזה היה לי יום טוב, בגלל זה וזה היה לי יום רע, אלא זה יותר איך אנחנו פוגשות ופוגשים את הדברים שקרו לנו. כן, יש הרבה דברים שקורים בחיים שהם באמת באופן אובייקטיבי, בוא נגיד הם ב10% האלה, שאכן החיים מביאים לנו. זה מזכיר לי את משל החץ מהמסורת. חלקכם ודאי שמעתם אותו, מכירות אותו. הבודה שאל את הנזירות והנזירים, מה יותר כואב, להיפצע מחץ אחד או מעוד חץ ועוד חץ ועוד חץ? אז הם אמרו לו, טוב, זה סוג של שאלה רטורית, כי ברור שעדיף, אם כבר להיפצע, רק מחץ אחד ולא מעוד חץ ועוד חץ. אז הוא אמר, החץ הראשון זה אירועי החיים שבאמת אין לנו עליהם שליטה והם באמת מכאיבים. זה יכול להיות אובדן, זה יכול להיות מצב בריאותי, זה יכול להיות בשורות לא טובות בקשר למישהו מהמשפחה, או פרדות, גירושים, you name it. אז הם דברים שבאמת קורים והם באמת מכאיבים. ומה אלה שאר החיצים? שאר החיצים זה איך אנחנו פוגשות ופוגשים את מה שקורה. חץ אחד שמן מאוד ורציני ומשוח ברעל, זה החץ של השיפוט העצמי, ההלקאה העצמית. חץ אחד זה התגובתיות של אולי התנגדות, או התקרבנות, או כן, fight or flight, או freeze, כל התגובות האוטומטיות. חיצים של, גם חיצים של היאחזות, גם חיצים של להדוף וסלידה, ולא רוצה שזה יקרה לי, ולמה זה קורה לי, וכו' וכו', כן? אלה מוסיפים על הסבל שלנו. אז זה ככה מתקשר לאוטסורסינג שדיברתי עליו, על זה שאיך שאנחנו פוגשים את הדברים, שאותם דברים שאכן יש להם משקל משמעותי בחיינו, אבל איך אנחנו פוגשים אותם? האם נפגוש את הכאב הזה עם עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ? האם נלקה את עצמנו ונשפוט את עצמנו? או אולי נפגוש באופן אחר? וזה קשה, כי כל התרבות שלנו היא מכוונת לאוטסורסינג. כל הפרסומות, רק תקנו עוד את הנעליים האלה אז תהיו מאושרות, ותשדרגו את הטלפון אז תהיו מאושרות. וראיתי פעם פרסומת לעזריאלי שממש בכלל אפילו לא עשו משהו, אפילו לא היו מתוחכמים, פשוט בואו לעזריאלי ותהיו מאושרים. והשירים, השירים בדרך לכאן, שמעתי שיר משנות ה-80, אתם חלקכם עוד לא נולדתם, אני עם מוזיקה נתקועה בשנות ה-80. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. רק פה יש כמה מבוגרים. Take my heart and make me happy. אה, זה רטרו? חידשתם לי. Take my heart, איך? קוקו ג'מבו, קוקו, יננן. אני לא רוצה לתקוע לכם את השיר הזה עכשיו, זהו. הלך עלינו. Take my heart and make me happy. הקשבתי לזה בדרך לפה, ואני חייבת להתוודות, זה לא היה ברדיו, אני שמתי את זה בספוטיפיי. אני נורא אוהבת את השיר הזה. אז take my heart and make me happy, you, מי שזה לא יהיה you, הבן או הבת זוג, הילדים, העולם, הממשלה, שמישהו יעשה אותי כבר מאושרת, זה כאילו באמת תמצית האוטסורסינג, וכל התרבות שלנו מגויסת לזה, אז זה לא פשוט לצאת מחוץ, לעשות משהו אחר. ו הבודה גם דיבר ככה על זה שתרגול הדרמה זה ללכת נגד הזרם. הוא אמר, זה תרגול, בהתחלה כשהוא חווה, מה שהוא חווה, את ההתעוררות הגדולה, ואני תמיד חשבתי שהדבר הראשון בטח הדבר הראשון שקרה לו אחרי ההתעוררות הזאת, זה הוא אמר, וואו, אני מבין עכשיו איך אפשר לעזור לכל העולם. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות מתוך חמלה זה לספר לכולם על מה ש... על הדרך הזאת, נכון? זה כמו שאנחנו... אני מקווה שלא תיסעו מחר ביתה ותספרו לכל העולם על הדרך הזאת, ותגידו לכל מי שחייב לבוא לפה שהוא כבר חייב לבוא לפה, אבל זו תנועה טבעית, אנושית, שאנחנו אכלנו במסעדה טובה או ראינו סרט טוב, אנחנו רוצים להמליץ. אז אני חשבתי... לתומי שגם הבודה היה ככה, ומסתבר שלא כל כך, הוא התעורר את החוויה הזאת, ואז הוא אמר, הדרמה הזאת היא קשה להבנה, היא קשה לתרגול, אנשים יתישו אותי, מה שנקרא בימינו, עזבו אתכם באימא שלכם, אני יושב לי מתחת לעץ, ואני בבליס שלי, וזה מה שהוא התכוון לעשות. הסיפור מספר שבעולמות העליונים ראו ואמרו, אוי ואבוי, צריך שהוא ישנה את... שלחו איזה שליח, והשליח אמר לו, בבקשה תלמד, כי יש אנשים שיש להם אבק דק על העיניים. הם יוכלו לשמוע ולהבין. שזה אנחנו. אבק דק מספיק שבאנו לכאן בשביל לשמוע, בשביל להתנסות. אז למה, איך הגעתי לזה? נכון, אבל היה, לא חשבתי להגיע לזה ונזכרתי בזה, לא זוכרת למה. איך? או, תודה רבה. בדיוק. זה אומר שהתרגול של הדרמה, בגלל שהיא כל כך קשה להבנה וכל כך לא פשוטה, זה כמו ללכת נגד הזרם. ותדמיינו רגע את, את נהר הגנגה בהודו, שזה נהר, יש מקומות שהוא רחב ידיים ושוצף אפילו, ואת כל ההסבייה או את ה... בולי עץ שצפים וגופות של אנשים שצפות וללכת נגד הזרם של זה, זה חתיכת דימוי. וזה מה שאנחנו בעצם עושים פה, שהוא ממש נגד הזרם, הוא גם נגד הזרם של התרבות, שכמו שאמרתי, מגויסת לאוטסורסינג, גם נגד הזרם של ההרגלים הפנימיים שלנו. והנה באנו לכאן ואנחנו עושים את הניתוח לב פתוח הזה, וכמו שאודליה אמרה אתמול, בדרך לתודעה צלולה אנחנו פוגשות המון סוגים שונים, סוגים אחרים, מופעים אחרים של התודעה, מופעים כמו ערפול או כעס או דמעות או תסכול או שימום, מה שקוראים במסורת תודעה אחורה. בדרך לצלילות אנחנו פוגשים לפעמים, וככה במורדות ועליות, גם אחירות. וזה מזכיר לי שאני הזכרתי כאן את הריטריט שעשיתי בזמנו בתאילנד, עם הקופסאות עץ האלה, אז ככה הוא ככה היה לי בתודעה, אז נזכרתי שהם הריטריט הזה היה בזמן, בעצם בכלל, לא היינו אמורים לשבת באולם שבו ישבנו עם הקופסאות עץ האלה, אלא היינו אמורים לשבת בשכחה בחוץ. ובשכחה בחוץ היינו אמורים לשבת על שקי חול. זה היה כאילו הכריות, מדיטציה. אבל באותה תקופה היה בתאילנד מונסון ממש ממש קיצוני, ש... זקני צפת לא ראו מונסון כזה, וגם באמת בתאילנד אמרו, לא זוכרים כזה מונסון, וכבישים נותקו, והרכבות הפסיקו לעבוד וירדו ממסלולן, וכפרים שלמים הוצפו. אז גם המרכז מדיטציה הזה הוצף מאוד, ואותה שכחה שהייתה בחוץ עם עסקי חול, הכל הוצף במים, לכן העבירו אותנו לאולם עם ה... מלבני עץ האלה, קוביות עץ האלה, ולמעשה כל הזמן היינו כל הזמן בוססנו במים על מהחדרים שלנו, שבארבע בבוקר היינו יוצאים, פה זה שש, זה לוקסוס. ולא רק שהיינו יוצאים בארבע, היו נועלים את המתחם של החדרים, כך שלא יכולנו לחזור ולתפוס איזה נמנום. אז, ולאולם ולחדר האוכל, הכל היה מוצף במים מאוד מאוד אחורים. הלכנו ככה או עד הקרסול או עד כמעט עד הברך, דשדשנו במים מאוד מאוד אחורים. כאלה מלאי בוץ ומכל מה מהשיטפונות. ובסוף הריטריט, הנזיר התאילנדי שהנחה את הריטריט אמר לנו, מזל שלא ידעתם איזה יצורים מסתובבים פה במים האלה שהלכתם בהם שבוע, שבועיים. כל מיני נדלים ונחשים שגם ניסו למצוא אדמה או כאילו פיסה יבשה, ועלולים היו גם למצוא את הרגל שלנו בתור היבשה, היבשה. אז נזכרתי בזה, כי גם פה אנחנו מרגישים לפעמים חלקנו שאנחנו מבוססות ומבוססים במים אחורים של הנפש, וכל היצורים האלה של הנפש, חלקם מסוכנים יותר, הם אף פעם לא מסוכנים, אבל לפעמים הם מרגישים כאילו הם מסוכנים לנו. אז לפעמים אנחנו נפגוש, נדשדש במים אחורים בדרך לצלילות. והצלילות היא גם כן, היא לא איזה דבר שנגיע אליו, וזה כמו, זה לא כמו איזה תעודת קולג' שקיבלנו, ואנחנו עכשיו יכולים למסגר אותה, ואיזה תואר ולשים על הקיר, וזהו, הגענו לצלילות. זה היא שלנו, אפשר לשים בכיס. כמו כל מצבי הנפש והתודעה, זה משתנה, ואני בטוחה שהם בעצמכם חוויתם את זה במהלך הימים האלה, במהלך השעות. לפעמים זה עניין של דקות, רגע של צלילות. שלפעמים מה שמאפיין רגעים של צלילות, שאין הרבה מה להגיד עליהם. ראיתי עלה. וואו. זה לא משהו שאפשר לספר בבית. אבל אנחנו יודעים בלב שזה היה וואו, זה היה באמת וואו. צלילות שהיא ההפך מחוסר צלילות, הזכיר לי סיפור שאבא שלי היה מספר לנו. הוא עלה לארץ כבחור בן 20 אחרי המלחמה, והצטרף לקיבוץ בית הערבה בים המלח, ליד ים המלח. והוא עבד שם בבריכות הדגים, והיה שם כל כך חם, היה כבשן לוהט, ים המלח, תחשבו שם, שהם היו רק צוות של בחורים, אז הם היו עובדים ערומים. אז הוא מספר שפעם אחת הם הלכו לאכול לארוחת צהריים לקיבוץ, והוא מרוב הרגל, הוא לא שם לב שהוא ערום. והחבר'ה שסביבו בכוונה פטפטו איתו כל הדרך בשביל שהוא לא ישים לב. העסיקו אותו ודיברו איתו והתלצצו וצחקו. כמעט הגיעו לחדר אוכל. ברגע האחרון הוא קלט. חזר למיינדפולנס. הוא אמר שהם מזל שהם עברו על פני הצריפים של החבר'ה מהפלמ"ח. מזל שהחבר'ה האלה לא היו, כי זה היה פשוט, זהו, לא היו שוכחים לו את זה, זה היה עושים ממנו קרקס. אז זה כשאין מיינדפולנס, למשל. התרגול שלנו כאן מאפשר לנו, הדברים שמגיעים אלינו, כן, אותו חץ ראשון, שאין לנו עליו שליטה, רגע של צלילות הגיע כמו חסד. וואו, מה עשיתי שזה הגיע? לא יודעת, ישבתי אולי עם רגל ימין על רגל שמאל, אז אני עכשיו כל פעם יושב שוב עם באותה תנוחה, אולי זה, לבשתי את החולצה הזאת, אז אני מחר גם אולי זה. ואותו דבר רגעים של חוסר נחת. מה הביא אותם? כמו שבזכות מי זה אומר, אולי ג'ק קורנפילד, אולי סטיבן לוין, כל הרגעים האלה, they come uninvited, they leave uninvited. זאת אומרת, הם באים מאיפה? והולכים לאן? אבל אנחנו, התרגול שלנו כאן מאפשר לנו להגדיל את המיכל שפוגש. ועל זה הבודה אמר, ההבדל בין לשים כפית מלח בכוס מים, לבין לשים כפית מלח בנהר הגנגה. נכון? זה כפית מלח בכוס היא תהיה מאוד, המים יהיו מאוד מאוד מלוחים, נכון? ובגנגה זה בטל בשישים. ככה כשאנחנו מפתחים איזשהו חוסן פנימי, איזושהי יציבות, איזשהו שקט, איזשהו סנטר, אז אותו חץ ראשון שהחיים מזמנים לנו, או אותו רגע של חוסר שקט שפתאום הופיע, פתאום כאב בברך, כבר חשבתי שנפטרתי מהכאבי ברך ביום הראשון, איך זה חזר, כבר היה לי כל כך הרבה שקט, פתאום חוסר שקט, כבר הלב היה פתוח, אהבתי את כולם פה, פתאום זאת שיושבת על ידי מעצבנת אותי. משהו במיכל הפנימי הזה יכול יותר להכיל, להכיל עם יציבות. תודעה יציבה ושלווה זאת גם תודעה שיש בה יותר נדיבות. ובמהלך הריטריט כאן היו המון המון ג'סטות וככה אקטים של נדיבות שלכם. אם זה להחזיק למישהו את הדלת, אם זה לכתוב לנו פתק שמישהי בחדר נראית לנו חולה, אם זה לסדר את הסנדלים של מישהו או להרים למישהו בקבוק שנפל. וכמובן כל התורנויות והפעמונאים והחתיכות ירקות ושטיפה וניקיונות. אקטים של נדיבות. בריטריט האחרון שהיה, שאני אמרתי לכם, היה פה לפני שלושה שבועות ריטריט עם אודליה וג'איה, שהיא מורה מחול, מורה נהדרת מחול, ואני השתתפתי. אז קרה מקרה נורא מצחיק. עמדתי בתור לשטוף את הכלים, וראיתי את ג'איה באה עם ככה ערימה של צלחות, גם נעמדת בתור. אז ככה בשתיקה שטתי את הידיים ולקחת ממנה את הערימה הזאת, והיא ככה לרגע היססה כזה, והיה לה כזה מין, היה לה איזה חיוך כזה שלא ידעתי מה פשרו, אחר כך נודע לי. אז היא לרגע היססה, ואז היא נתנה לי את הכלים ושתפתי אותם. ושכחתי מזה. בסוף הריטריט מסתבר שיש מישהי, הייתה מישהי בצוות מטבח שלא הכירה אותי, וניגשה לה מנהלת מטבח שהייתה ואמרה לה, תקשיבי, יושב לי משהו על הלב, נורא נורא קשה, אני ראיתי משהו שזעזע אותי. היה יום אחד שג'איה אספה את הצלחות של כל הצוות שיושב שם בשולחן צוות, במין אקט של נדיבות, אספה את כל הצלחות שלנו, הלכה לתור והיא פילה אותם על איזה יוגית מסכנה שהיא בשתיקה, היא לא יכולה להגיד לה לא. אז תמי, מנהלת המטבח, אמרה לה, תני לי לנחש שזה זאת עם השיער הלבן. כן, אז היא לא הפילה, זה היה אקט של... אז בפיתוח הזה של היציבות, של השלווה, שהם כמו... הם תומכים, הם תמיכה טובה לאושר. אז יש לנו עוד עוד כל מיני תמיכות שיכולות לתמוך ביצירה הזאת של מרחב פנימי שמאפשר יותר כלילות ויותר שמחה ויותר הנאה בחיים. אז אחד מהם זה מיינדפולנס, שאנחנו בעצם את הכל אנחנו מטפחים ומטפחות גם פה. אני רוצה לדבר על עוד שני מרכיבים, או כאילו עוד שני תבלינים להוסיף לתבשיל הזה, חוץ מסירופ שוקולד, שזה תמיד טוב בכל סיטואציה. אבל קצת חמלה. חמלה שאנחנו מדברים עליה פה כבר כמה... חמלה בשבילי, חמלה זה אותן איכויות כמו רכות ועדינות וספייס כזה, סביב המופע הזה שנקרא אני, כן? זה מין מופע כזה שיש לו המון 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 מופעים, ואת חלק אני אוהבת, חלק אני לא אוהבת, ואני מערכת יחסים מורכבת ומגוונת עם המופעים השונים שלי. ואפשר אולי את כל הדבר הזה לראות או להביא מבט באמת יותר רך, יותר סלחני. וואלה, זה המופע עכשיו, זה המופע של סנדיה עכשיו. עכשיו היא עם לב מקובץ. והיא שופטת את כל מי שמסביב ואת עצמה. ועכשיו היא מקנה. ועכשיו היא חשה חוסר ביטחון. ועכשיו היא חובה חרדה. ועכשיו היא חובה כעס. עוד מופע. ועכשיו היא חובה שלווה. ועכשיו היא חובה אהבה. עכשיו יש מופע של סנדיה נדיבה. עכשיו יש מופע של סנדיה עם הלב המקובץ. והמופעים האלה הרי הם כל הזמן משתנים. זה לא נעצר לרגע, הנהר הזה. אז שגדות הנהר יהיו גדות שצומחים עליהם פרחים של חמלה. שהצבע של המים יהיה יותר צבעים של רוך. זה תבלין אחד, אמרתי שיהיו שניים. השני זה קצת הומור. אני זוכרת כשהתחלתי לתרגל, הייתי בן אדם נורא רציני. אודליה ואני היינו אמורות ללמד פעם, זה היה לפני 20 שנה, 2003, ריטריט ביוון, לא קרה. אבל אני זוכרת, היינו בהודו, וככה בתקופות, באותה תקופה, ישבתי שם על המרפסת של איזה גסטהאוס עם כמה חברות, ודיברנו וצחקנו, ואז מישהי שאלה אותי על הריטריט הזה ביוון, שעומד לקרות. אז סיפרתי, אמרתי לה, כך וכך, בתאריכים האלה והאלה, וכך וכך. ואז חברה אחרת אמרה לי, את יודעת, ברגע שהתחלת לדבר על הריטריט, השתנית. פתאום נהיית רצינית. הקול שלך כזה נהיה רציני, כבד. ואני כזה אמרתי לעצמי, אבל ברור, מה זאת אומרת? זה הדרמה, זה רציני, זה הדברים החשובים בחיים, זה הדברים המשמעותיים, דיברנו פה על משמעות. ולקח זמן, עדיין אני בתהליך של הדברים המשמעותיים והחשובים, הם לא חייבים להיות רציניים. אז הומור, ואולי הכי טוב זה הומור עצמי. לראות את עצמנו עם עין אחת חומלת ועין אחת מחייכת. אז אני רוצה לסיים עם שיר של ויסלבה שימבורסקה, שנקרא הומור וחמלה. הומור וחמלה זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה, היא נאמנה לו. לדעתי הם היו צריכים לעשות פולי אמורה עם מיינדפולנס, אבל... אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית, אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד, שלא באשמתם, לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. הומור וחמלה. אז בואו נשלב את שני החברים האלה ביום וחצי שנותרו לנו מהריטריט, וגם לשנה הבאה, לשנה החדשה, את שני התבלינים האלה. תודה רבה.